שיעור הזה. אני חסיד נלהב של אין היה. אחד הדברים שכל פעם גורמים לנו חדש צער נוראי, זה שלא זכינו שהרב יכתוב אין היה על כל הש"ס והמדרשים. אני מניח שזה היה קורה כבר היה בא המשיח. אני חושב שזה מכל היצירות של הרב יצירה מיוחדת במינה שתופסת לה מקום בפני עצמה, בעלת חשיבות מאוד גדולה בעיניי. לפחות משלושה פרמטרים. הפרמטר הראשון זה לראות איך הרב מפרש את חז"ל, כלומר לקרוא את הגמרא עם רש"י, לנסות להבין את חז"ל בלי הרב, ואחר כך לקרוא את הרב, ושיעור בפני עצמו ששופך ממש אור חדש על כל היחס לתורה שבעל פה והבנת השפע שיש בחז"ל. יש על זה הקדמה מאוד ארוכה בתחילת ברכות א', בקיץ שעבר או בשנה שעברה לימדתי את זה באריכות, ההקדמה הזאת. קשה לחזור על זה עוד פעם היום. אני מאוד מאוד ממליץ למי שלא למד את ההקדמה הזאת שילמד אותה בעיון והיטב. זו הקדמה מאוד מאוד חשובה. בכל אופן, איך הרב דולה מבארם של חז"ל את הדברים המופלאים שהוא כותב, זה שיעור בפני עצמו. ב', הספר הזה הוא ממש אנציקלופדיה לדברי הראשונים במחשבה ומוסר. ההבדל המהותי שבין הספר הזה לבין כל הכתבים של הרב, שבכל הכתבים של הרב, הרב כותב את שירת הנשמה. הוא כותב את הרב קוק, את המחשבות, את ההגיגים, את התחושות, את העולם הפנימי של הרב קוק, שהוא כמובן נובע מכל התורה כולה, אבל הוא כבר אחרי שהרב בישל את זה והופיע את זה במטבע המיוחדת של הרב קוק. ואתה לומד את הרב קוק. לעומת זאת, בעין היה רואים שהרב משתמש באבני הבניין של שיטות הראשונים במחשבה ומוסר, ומי שלומד אין היה יכול לכתוב אנציקלופדיה ליסודות במחשבה ומוסר בדברי הראשונים. לא בכל מקום הוא מזכיר, יש הרבה מאוד מקומות שהוא אומר, זה שיטת הרמב"ם, זה שיטת חובות הלבבות, זה שיטתו של הר"ן, זה שיטתו של זה. יש מקומות שהוא לא מזכיר. אילו היה לי זמן וכוח, בעיקר אלה היה זמן, אני, אחת היצירות שהייתי משתוקק לבצע אותן, זה לכתוב מילון אין היה. לא מילון אין היה, מילון הראיה, אלא הייתי אומר את זה אחרת. סיכום השיטות של העקרונות של הראשונים והאחרונים שהרב כותב באין היה. זה דבר מדהים. יש בכל אחד מהספרים האלה מאות עקרונות ומחלוקות ראשונים ושיטות ראשונים בשאלות מוסר ואמונה. ואדם שלומד היטב אין היה, הוא נהיה בקי גדול במחשבת היהדות, למרות שהוא לא עבר לספרי הראשונים בעצמם, אבל המון המון יסודות מדברי ראשונים בעיקר הוא ידע אותם אחרי לימוד אין היה. וזה כשלעצמו עונג גדול להיפגש עם כל הדברים האלה. והטעם השלישי, שאין כמו אין היה ספר מחנך ברובד האישי, המוסרי, החברתי, עם בספרים אחרים הרב בונה את חוכמת הקודש את הגיונות הקודש, את העקרונות הרוחניים. כאן הרב ממש בונה את תורת המוסר שלו, וללמוד עניה כסדר זה בונה את נפש האדם. אני למשל נוהג להעתיק לי במחברת בצד המון הערות מוסריות שהרב כותב בעין היה, שממש אבני בניין של בניית המוסר האישי של כל אדם ואדם. יש פה כמובן באופן בולט מעבר מעין היה ברכות א' לב' לשבת. אולי זה הסיבה שלא זכינו, כי כבר בשבת ב' הרב מגיע לכתיבה בסגנון של אורות הקודש. כלומר, רואים שהספרים האלה שנכתבו במהלך שנים רבות, כל פעם אתה פוגש את הרב בפאזה אחרת שלו, ויש הבדלים גדולים בסגנון הכתיבה בברכות א' לסגנון, לסגנון הכתיבה בשבת ב'. וכשהרב הגיע כבר לגבהים כאלה שפשוט לא נשאר פה, אז הוא עלה למעלה. אבל עם התקדמות, כלומר בחלקים היותר מתקדמים של עין היה, בעיקר כבר בברכות ב' ואחר כך הלאה בשבת, הרב גם עוסק בסוגיות ציבוריות מאוד יסודיות. כלומר, גם המוסר האישי, אבל גם המוסר החברתי והנהגות ציבור. שוב, לא רק ברמה של חוכמת הקודש, כלומר של הצבת העקרונות והרעיונות והאידיאלים ואיך צריך להיות, אלא הדרכות מאוד מאוד יסודיות ביחס לסדרי חיים, לסדרי חברה, למוסר וצדק חברתי ועם וארץ, והמון סוגיות שיש להן ערך חינוכי בהיבט הציבורי. ואני חושב שאחרי שזכינו ויצאו ספרי עין היה, זה ממש בלתי אפשרי ללמוד את הרב רק ברובד של ספרי אורות ואורות הקודש בשמונה פרצים, אלא הבנה אמיתית במבט השלם של מה שהרב מייצג ומה שהרב נותן, זה למצוא את המסלולים המקבילים, מצד אחד לעבור כסדר על כל עין היה, מצד שני את שאר הספרים, שכמובן גם להם יש את החשיבות המיוחדת להם. לכן אני קבעתי שיעור מיוחד בעין היה, אני לא מתבייש להגיד גם מסיבות אגואיסטיות, אני פשוט משתקף מאוד לעסוק הרבה בספר הזה וללמוד אותו וללמד אותו, כי אני באופן אישי מרגיש שזה תורם לי הרבה מאוד לעבודה הרוחנית הפנימית שלי, ואני פשוט רוצה לשתף אתכם בחוויות שאני עובר בלימוד הספר הזה. כיוון שיש פה הרבה התחלפות קצת בשנה, שאני כבר התחלתי פה במכינה לחיים פעמיים בספר הזה, אז כיוון שאף פעם לא מגיעים יותר מדי רחוק, אז אני החלטתי הפעם להתחיל ממקום שבו סיימנו שנה שעברה בערך. אם אני טועה, אז הוותיקים תקנו אותי. הסוגיה האחרונה שאני זוכר שלימדתי בעין היה, זה היה צדיק ג' צדיק ד', כן, על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, נכון? זה השיעור האחרון שנתתי. אמנם לא גמרתי אותו, אם אני זוכר נכון, נשארנו באמצע, אבל כיוון שאנחנו מתחילים שנה חדשה, לא נחזור למה שהיינו בו באמצע, ובאופן די שרירותי נקבע שאנחנו מתחילים מפסקה ק' בעמוד 41. אני מאוד 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 ממליץ לאנשים, מה שנקרא, להשלים את החומר, קודם כל לקרוא את ההקדמה שהיא מאוד חשובה. אם יש קלטות של השיעור שנתתי על ההקדמה, נתתי לי שני שיעורים על ההקדמה, אני מקווה מאוד שיש את הקלטות האלה. אני מאוד מציע, מבקש אנשים לשמוע את הקלטות האלה, כי בעיניי ההקדמה היא מאוד מאוד חשובה ביחס לכמה וכמה עניינים. אז הייתי ממליץ מי שלומד עניה שישמע את המקלטת, את ההקדמה, את השיעורים שנתתי על ההקדמה, ואחר כך כמובן יעשה את מרב המאמצים כדי להשלים את 40 העמודים. שיטת הלימוד, מה שחשבתי זה שנקבע הספק שבועי, ואני בשיעור אתן סוגיה אחת, שניים, שלוש, אני אחליט מתוך מה שלמדנו. כלומר, אני אבקש מכולם, נתחיל בקצב איתי יחסית, ואם אנשים אחר כך ידחפו אותי אז נתקדם יותר מהר, נתחיל בקצב של 8 דפים בשבוע, 16 עמודים, זה הרבה? גמרא מתה עליה. גמרא מתה, זה גמרא. זה מסכת ברכות. בעיון. זה גמרא עיון. זה בדיוק הבעיה בישיבות. גמרא זה רק הלוכת. הגעת זה כזה בשעות הפנאי, שאין מה לעשות, שעייפים, אז קצת קוראים הגעת. הרב בהקדמה של אין היה, כן, אם דיברנו על זה, כותב, תקשיבו, נא לפתוח בעמוד 9 בהקדמה, והנה שורשי אגדות חז"ל, כן, אני קורא ב... את החלק השלישי של העמוד. שורשי אגדות חז"ל הם פתוחים על החלק המוסרי שבתורה, על החלק של האמונות והדעות וכל המושגים הרוחניים. חלק הלימוד הזה היה צריך חיזוק בכל דור ודור, עוד יותר מחלק הלימוד של חלק התורה המעשי. ללמוד גמרא כולם רוצים, אבל ללמוד בעיון אגדת. אבל כל גדולי הדורות מעולם העירו את לב חכמי ישראל העוסקים בתורה לשום לב אל החלק הרוחני שבתורה, אל חוכמת המוסר, הדעות וחובות הבבות שבה, שבכללה היא עצורה באוצר החיים שדברי חז"ל בעצמות. המקום שבו הניחו חז"ל את יסודות של חוכמת המוסר, הדעות וחובות הלבבות, הם הצפינו את זה באגדות, אשר להרחיב דבריהם הטהורים ולהתיר מסגרותיהם בדרך הפירוש, קודם כל פירוש הפשט, וביותר מזה בדרך הביאור, לשון באר, שדולים דברים עמוקים, לזה צריך עבודה גדולה ומתמדת, והעבודה שתהיה קולט על המטרה שעליה נבנו יסודות האגדות לא תוכל לצאת אל הפועל, כי אם שתהיה עבודת האגדה גם כן נאבד אצלנו כאותו הערך עצמו שנאבדה ותאבד ההלכה. אם לא ילמדו את האגדה באותה רצינות ועמל ועמקות וחריפות ובקיאות כמו הגמרא, אי אפשר יהיה להפיק ממנה את מה שצריך, כמו שבהלכה אם לא ילמדו בעיון ובחריפות ובקיאות אי אפשר יהיה להבין את יסודות ההלכה. באגדה אותו דבר, שלא יהיו ענייני הדרוש והאגדות נמסרים רק לבעלי דעה קלושה להיות לעסק בהם. אלה שלא יודעים ללמוד גמרא, נבך, רכיניסטים, ילכו ללמוד אגדה. כי אם גם אליהם יתקבצו להדרים רואי ישראל הגיבורים, להגדיל גם את תורת האגדה ולהדירה, ולהרחיב תורת המוסר וחובות הלב לכל מקצועותיה, על ידי בינה מקרא מקורו ואגדת חז"ל בעומק היגיון, כמו בגמרא, לגרס איניש ועד הליסבר, קודם בקיאות ואחר כך עיון, הוא כלל גדול בכל הלימודים. ומי שיחזיק בו בכלל הזה במקצוע הלכה גדל והיה לברכה. וכן הדבר נחוץ להיות גם כן בחלק האגדה. כל זמן שכל ספרי המוסר, הדעות, חובות ונכתבו יהיו מונחים בקרן זווית, לא יקרה כלום. טוב, אחר כך יש פה עוד כל מיני בירורים מאוד מעניינים. אז אנחנו רוצים ללמוד עכשיו גמרא בעיון, כלומר את החלק האגדה של הגמרא בעיון. טוב, אתם רואים ששמונה דפים זה הרבה. שישה? שישה. פשרנו, אתם רואים? אני רך לב. אנחנו כל שבוע, אתם תכינו לא שישה עמודים, שישה דפים, כלומר 12 עמודים, ומתוך ה-12 עמודים אני אבחר סוגיות לדבר עליהן. אני אבנה את השיעור ככה שיוצא מתוך הנחה שאנשים קראו את החומר, יודעים אותו. חלק אני אקרא בתוכו וחלק אני אסביר הרחבות בעל פה. הדברים משתנים, כמובן שלא נוכל להספיק לעבור בשיעור על כל הפסקאות. אתם תישארו באמת אחד השיעור לדעת על איזה פסקאות אני אדבר, וזה יאלץ אתכם להכין טוב את כל הפסקאות. בסדר? אני לא שומע מחיאות כפיים סוערות. טוב, אם זה יהיה קשה בשבועות הראשונים, אז תבקשו הנחות. אם זה יהיה קל, אז אני אתן תוספות. בסדר? טוב. אז כדי שאנחנו נדע איפה אנחנו עומדים, זה אומר 4, 5, 6, שבשבוע הבא כולם מכינים מעמוד 41 סעיף ק' ועד עמוד 53 ק' למד ג' ולא עד בכלל, כלומר עד סוף ק' למד ב'. בסדר?
דפיים בעצם גם שלמות.
מה קרה? טוב, קדימה, נעשה לכם הנחה. קל"ד לסוגיה חדשה, עד סוף קל"ד. כלומר, בסך הכל 31 פסקאות. בסדר? ואתם בעזרת השם מכינים עד יום חמישי הבא. עכשיו אני אעזור לכם את ההכנה, והיום נלמד קוף וקופה לי. היום אנחנו נקרא את הדברים בתוכו, כי עוד לא הכנתם. פעם הבאה אני יותר אקצר. סימן קוף זה הערה מעניינת, צרה ופשוטה, שהייתי רוצה בזריזות לעבור עליה ביחד. אומרת הגמרא, תראו בשורה הראשונה בגמרא, אמר רב חייא בר עמי משמי דעולה, לעולם ידעו אדם ממקום רבו, שכל זמן ששימי בן גרה שהיה רבו של שלמה קיים, מעניין, היה רבו של שלמה, לא נשא שלמה את בת פרעה. שאדם גר סמוך לרבו, אימת רבו עליו, והוא דורש מעצמו זהירות. ורק אחרי שרבו של שלמה נפטר, נשא שלמה את בת פרעה. שואלת הגמרא, והתניא אל ידעו אדם במקום רבו? אומרת הגמרא, לא קשיא, הדה קייף ליה, הדה לא קייף ליה. רש"י, אם כפוף הוא לרבו, לקבל תוכחתו, ידעו אצלו. אם לאו, טוב להתרחק ממנו, ויהיה שוגג, ואל יהיה מזיק. כן, אנחנו יודעים שאחת הדרכות היסודיות שחז"ל הדריכו אותנו לבניין התורה ויראת השמיים, עשה לך רב, ולזה מצטרפת פה הדרכה להיות גר במקום רבו. זה שייך בכלל למבנה החידוש הגדול של החברה בישראל. ארחיב קצת את העניין. אחד הדברים שצריך להבין, זה ההבדל המהותי שיש בין תורת ישראל לכל מה שמכונים דתות בעולם. כל הדתות בעולם הן דתות אישיות, כלומר הדרכה לפרט איך להיות צדיק. הם רוצים שהרבה אנשים יהיו דתיים, אבל הדת היא כלפי היחיד. לעומת זאת, תורת ישראל מלכתחילה ניתנה לעם כעם. וחז"ל אומרים שאם הייתה חסרה שבחה אחת מאותם 60 ריבו שעמדו שם, לא הייתה ניתנת תורה. 60 ריבו זו הצורה הבסיסית, היסודית, המינימלית של עם, ולעם הזה ניתנה תורה. עכשיו יש לזה כמה סיבות, זו סוגיה בפני עצמה מאוד חשובה, מאוד מרכזית. אם נזכה, נלמד את זה, אני מעריך שבאורות אנחנו ניפגש עם הסוגיה הזאת ואנחנו שם נרחיב בה. אבל אחד הסיבות, תמיד אני ככה חושב בעיני הדבר הזה, הוא שהחידוש הגדול של תורת ישראל זה שעמך כולם צדיקים. ושהיא מפלסת דרך לא רק לאנשים מיוחדים, לאנשים יוצאי דופן, שזה יש גם במות העולם, נזירים וכל מיני חסידים וכל מיני אנשים מופלאים ומופלגים בחוכמה ובמוסר, באופן יחידני, כיוון שאדם נברא בצלם אלוקים, אפשר למצוא בכל מקום בעולם אנשים גדולים. אבל בשביל לתקן את העולם זה לא מספיק שיש אנשים גדולים, כי כאשר בצד האנשים הגדולים האלה יש אנשים מושחתים, רקובים, כשהחברה מתפוררת זה לא יעזור. אני תמיד מציין למשל את הטיפוס הזה במצבת מלך שלם, הוא כהן לאל עליון, חז"ל אומרים זה שם, זה אדם גדול, יושב לו שם בירושלים כהן לאל עליון, לידו מתחוללת מלחמת עולם, ארבע מלכים את החמישה, לידו אנשי סדום ועמורה, הוא יושב ולומד תיאולוגיה אלוקית. מה יענו לרבנן? מה יוצא מזה? איך העולם ייבנה מזה? ושיש אנשים גדולים וסביבם נעים אמות הסיפים והרשע משתולל, למה? כי אם הדרישה לטוב היא צריכה להיות כזאת שכל אדם מעצמו ובעצמו יכול להגיע לתכלית הטוב, זו דרישה שהיא בלתי אפשרית. ולכן למשל נצרות התייאשה מראש מלתקן את כולם, והאסלאם הוא האמצעי היחידי שהוא יודע לעשות זה, זה בכוח אחרת. אין בעיה, מי שיגנוב חותכים לו את היד, באלימות, בתקיפות, בסגנון מיוחד נוראי. כי באמת איך אפשר לדרוש מכל אדם שישכיל בדעת אלוקים ויפלס לו את נתיב דרכיו? בעולם שלנו יש לו כל כך הרבה סוגים שונים של אנשים. אשר על כן החידוש של עם ישראל זה יצירת אומה שכאומה תדע את האלוקה ותעבדהו, לשון הרמב״ם במורה נבוכים. ויש בה איזשהו מבנה חברתי, מרקם חברתי שיוצר את אותה דינמיקה שעמך כולם צדיקים. זה קשור להרבה דברים כי אני לא נוכל להרחיב בכולם. רק שבת שעברה נפגשנו פרשת שופטים, שם באמת יש את המבנה של המבנה של יצירת הנהגת הכלל בעם ישראל. הרב מונה שם את ארבעת עמודי התווך, תורה ונבואה, כהונה ומלכות, מעמד הבית דין הגדול, הנביאים, הכהונה, הלוויה, בית המקדש והמלך. כל הדברים האלה הם שייכים לאיזשהו מבנה שבו הערת התורה מתחילה במרכז ומגיעה לגבעות ולפסגות עליונות ולאט לאט מחלחלת ויורדת ומתפשט בכל המרחב. אז לא נוכל לדבר עכשיו על כל הסוגיה, אני רוצה לדבר על מה שנוגע לכאן. עשה לך רב, או מה שנקרא לעולם ידור אדם במקום רבו, זה אחת מהשיטות המרכזיות שבהם היהדות יוצרת את הדינמיקה של עמך כולם צדיקים. שבכל קהילה יש אישיות מרכזית שהוא באמת מתמסר לעבודת הקודש, בעניינו לבנות את התודעה של הקודש, עבודת התורה ועבודת השם, וממנו יוצאת הדרכה לכל בני הקהילה, אז יש אפשרות ליצירת מבנה כזה שבו, נכון, לא כל אחד יכול להיות תלמיד חכם וגם לא כל אחד יכול להיות חסיד עליון, אבל כאשר יש עשה לך רב, כאשר יש עמדה נפשית של יניקה מתוך קישור של מצד אחד הכהן הנושא את שמו בני ישראל ללוח ליבו, כלומר אנשים בעלי תפקיד מרכזי כזה, הנקודה העיקרית אצלם קודם כל זה שייכות, זה אהבה, זה קשר לכל האנשים שהם אמורים להרים אותם, ומצד שני כבוד התורה ורוממותה והיכולת להיות ליד רבו עד דקאי יפנה, זה מה שיוצר את היכולת לבנות חברה שגם אם יהיו שם אנשים פשוטים, נאמר מבחינת הכישורים האינטלקטואליים שלהם, או גם אם יהיו בה אנשים פשוטים מבחינת התעסוקות מצידי, מנקי רחובות וכל מיני תפקידים נגיד שנחשבים בחברה לפשוטים ביותר, השוליים ביותר, הם יכולים להיות צדיקים באותו זמן. וההיסטוריה של עם ישראל היא מלמדת דבר, אחד מהדברים היפים שיש בחברה הישראלית באמת זה בית כנסת. בית כנסת שלשם מסתברים אנשים מכל הסוגים, מכל האופיים, גם אנשים עשירים וגם אנשים עניים, גם אנשים חכמים וגם אנשים פחות חכמים, וכולם יושבים ביחד, וכולם תלמידים ביחד, וכולם מהם אל ירושלים, מהם אל ארון הקודש. ובתוך כל החבורה הזאת, התורה היא מאירה את הכל, ואותו תלמיד חכם שיושב במרכז ומקרין ומאיר ומדריך, הוא מרומם את כל הציבור יחד איתו. כבר שאני מתגעגע, מצפה שיקומו חבורה מבוגרי בני דוד, יקימו קהילה, קפצו ביחד 20-30 משפחות ויש מקום בארץ, מצידי זה יכול להיות אפילו רחמנא ליצלן בתל אביב או בחיפה או בכל מקום אחר בארץ, אבל זה גם יכול להיות בחומש, זה בסדר, זה גם כן לא פחות חשוב, אבל קהילה שיש אמא יהודית תלמיד חכם שהם קשורים אליו, שהם אוהבים אותו, שהם מרגישים שיכול לבנות אותם, וליצור מודל של אנשי עמל ואנשי עבודה, אבל שמתפללים בדבקות, שאוהבים את התורה, שיש סדרים של לימוד, שיש שמירת הלכה מדוקדקת, וצניעות, ואחר כך חינוך ילדים, וקהילה שמצד אחד פתוחה להכל ועושה את הכל, ויהודים בכל הסוגים ובכל האופיים, ומצד שני הקהילה בנויה סביב המרכז שהוא המקדש המעט, ששם מקום התורה ושם מקום התפילה ושם יש תלמיד חכם שמקרין ומדריך ומשפיע, וזה מודל החיים של החברה הישראלית, זה מה שיוצר את החידוש המדהים הזה, שבשביל להיות צדיק לא צריך להיות דווקא ראש ישיבה, בשביל להיות צדיק בעם ישראל אפשר להיות אדם שעוסק בכל דבר שהוא, והכישורים האינטלקטואליים או הנפשיים שלו יכולים להיות מכל סוג שהוא, אבל שהוא חלק מקהילה ובתוכו מפעמים הרגשות של כבוד ויחס וקשר וחיבה אל מרכז חיי התורה והקדושה שמאגדים את כל הקהילה להיות אחד, ושאחר כך שבאים הנה אז יושבים זה ליד זה מנקי הרחובות והפרופסור או מצדי המיליונר והאדם שלא יכול לגמור את החודש, ושיעים אחד ליד השני באותו מקום בשיעור, ושניהם מכוונים לאותו מקום, ושניהם חברים, כי מה שחשוב בחיים זה לא אותם הבדלים שיש ביניהם, אלא שכולנו עבדי השם וישראל עמו. אני רוצה לומר שמקריאה בספרים רואים שבעבר הדבר הזה היה מאוד מפותח בעם ישראל, גם באירופה וגם בארצות המזרח. יש שקורא בספרים, בספר של חיים סבתו, תיאור אווירה של קהילת חלק מצד אחד, אבל מי שגם לא יודע בדיוק לצטט, אבל קצת פוגש איך היה באירופה, במובן מסוים זה מה שהיה. אנחנו היום נמצאים מבחינה היסטורית בתקופה מאוד קשה. תוך כמה עשרות שנים התמוטטו והתפרקו רוב הקהילות בעם היהודי. כל הקהילות כמעט באירופה ורוב הקהילות בארצות המזרח. רוב הקהילות שהיו לעם ישראל נגיד לפני 100 שנה, רובם התפרקו. שההתפרקות הזאת היא קשורה לכל לשואה ולהקמת מדינת ישראל וכל הזיבה של, של ארצות ערב על ידי בריחה ועל ידי עלייה לארץ ישראל וכל מה שקשור לזה, יחד עם זה התפרקה הקהילה. ולא בטוח שידענו פה בארץ לחזור ולבנות אותה מחדש כמו שצריך. סיטואציות מורכבות ברוב המקומות, מורבבים, ציבור דתי וחילוני, ספרדים ואשכנזים, בעיות הפסיקה השונות, ועוד כל מיני בעיות, על מה שנקרא, יש לנו תירוצים טובים על המצב, אבל האידיאל לחדש מודל של קהילה, זה לפי דעתי בונה את ה... את האב טיפוס של חיים יהודים. עכשיו, יש מקומות שזה קיים בהם. יש הרבה מקומות בטח, אני לא מכיר את כולם. אבל למשל, אחד המקומות שאני מכיר יותר מקרוב זה מקום כמו קשת. קשת, מושב קשת ברמת הגולן, שם יש בדיוק את אותם אלמנטים של קהילה מגוונת, אנשים ברמות שונות, בהיבטים שונים, אבל מה שכל הקהילה מרוכזת, ויש מרכז ברור לאהבת תורה, יראת שמיים, והיו לקהילה הזאת בהיסטוריה של הרבנים חשובים, הראשון שבהם הרב אבינר, אחר כך הרב פייגלמור, גם הרב אלעזר מהר, ואתה רואה שם דברים מופלאים, והחינוך של הנוער שם וההצלחות החינוכיות שם מדהימות, מבחינת הנוער שגדל שם, ויש עוד דבר גם במקומות בארץ שאני פשוט לא מכיר את כולם מקרוב, אבל לדעתי זה היום הקרב הרוחני המרכזי שלנו, להתקבץ בקבוצות ולהקים קהילות של אנשים שיש להם עמדות מאוד מאוד ברורות של הסלך הרע, של לדור במקום רבו במקום דקאיף לי, שיצירת קהילה שכמה שהיא הטרוגנית מבחינת ה... נגיד נתונים אישיים ותעסוקות וכלו, היא מאוד מאוד הומוגנית ביחס לקביעת העמדה בחיים, ביחס לתורה ועבודת השם והרצון לבנות עולם שלם של רוח, של תורה, של קדושה. ככל שיופיעו קהילות כאלה כמו פטריות מקומות שונים בארץ, לדעתי זה יהיה הדבר שידחוף את עם ישראל לחזור לבריאות החיים שלו בכל הממדים שלה, שהפסגה שלה, שהיסוד שלה, שהחידוש שלה זה עמך כולם צדיקים. אז נחזור רגע לכאן. הרב דן פה בהערה מעניינת, הוא לא הולך על פי דרכו של רש"י בהסברת הסוגיה. זה גם כן דבר שצריך להתבונן. לפעמים הרב מסביר את הסוגיה לפי רש"י, לפעמים הרב לוקח לו דרך אחרת בהסברת הסוגיה, ואני רוצה לראות את ההערה שיש פה. להועיל האדם בישרה דרכיו צריכים שני דברים שהם כמעט מתנגדים זה לזה בטבע האדם. האחד הוא הידיעה בכל פרטי הליכותיו, ועל זה מועיל מאוד שיש לו רב סמוך לו לשאול לו כל ספק ללכת על פי דרכו בכל עניין. אבל זה מועיל מאוד שירגיש בלבבו הכבוד והדר היעוד להרגיש כלפי איש מעלה, וזוהי בכלל חובת כבוד התורה וכבוד תלמיד חכם, אלא שלהרגשת הכבוד טוב מאוד להיעדר התדירות. דברי הרמב״ם במורה נבוכים על איסורי טומאה המונים מלבוא בית המקדש הוא כדי להכניס הגדולה והכבוד בלב. וכן כתב הרב סעדיה גאון בספר אמונות ועוד על מניעת התפילה בטומאת תקנת עזרה כדי שתכבד בעיניו התפילה ביותה מנועה ימים. מעניין, מדהים, חידוש של המורה נבוכים בטעמי המצוות של הרמב״ם. איסור טומאה לבית המקדש בטומאה כדי שהעם לא יבוא כל יום, כדי שישאר בליבו חרדת קודש. אני יודע שהרב ציון הנשאר בכל כמורתו ולא נכנס תמידה לכותל, הוא לא הולך שם קודם, הוא הולך לכותל, כך אמר לי פעם הרבתאו, הוא הולך לכותל רק במיכל ומתד ובמתים מיוחדים שרמות רוח, בזמנים שהוא הרגיש, או בזמנים מיוחדים שהוא הרגיש, יכול לבוא לשם בעמדה הנפשית הראויה של חרדת קודש במקום הקדוש. כי אלה שמרבים לבוא לכותל, אבל כבר הופכים את זה לשוק, הם מסתובבים שם בערך כמו שאדם רגיל מסתובב בשוק הכרמל, כי הם כבר הם רגילים, הם בעיה מקום. מי ביקש זאת מידכם? רמוס חצריי. אני חוזר רגע אחורנית. אומר הרב, הערה, עשה לך רב, זה בנוי משני דברים. מצד אחד, הדבר הכי טוב זה שיש לאדם את רבו סמוך אליו, הוא יכול כל יום בבוקר לשאול אותו, לדבר איתו. הרב צודי היה מתפלל כל בוקר בישיבה, ואחרי התפילה היה עולה לסוגיה של הישיבה, ומי שרוצה היה עולה לדבר איתו. זו תקופה מדהימה, אני זוכרת שבשנותיי הראשונות במרכז הרב, שהרב צודי עדיין היה מתפיד על זה כל בוקר, כמעט עד הצהריים לסוגיה, וכשוט, פעמים, פעם, פעם שבוע הייתי עולה, וכל שאלה גדולה וקטנה וזה, והתעצור וזה, אני שוחר. ולמובן מסוים דבר הכי נפלא, יש מה שנקרא רב צמוד. מצד שני כותב הרב, הערך של התורה יכול להתקיים רק כשיש בלב יחס של חרדת קודש ורוממות כבוד, אם לא התורה לא פועלת. ואם יש לך רב זמין על ידך, אבל מרוב זה שהוא זמין על עדך כבר ליבך גס בו, ואין לך כלפיו חרדת קודש והרצת תורה, יוצא שכרך בהפסדך ויותר פשוט הכבוד. כי הנקודה הפנימית של יחס הכבוד וחרדת הקודש, לא במובן האישי, אלא במובן זה שדרכו מופיעה התורה, הוא היסוד שמנביא את כל היראת שמיים. ובמובן מסוים הוא יותר חשוב מהזמינות לקבל תשובות פרטיות, כי היחס הכללי בנפש הוא הרבה יותר יסודי, הרבה יותר חשוב מאשר התשובות הפרטיות. רשמתי לי פה באיזשהו מקום, הרב כותב ככה, הוא בעמוד 36 בפסקה פי זין הרב מתחיל במשפט הבא, ואגב בחלק גדול מהפסקאות בין היה הרב פותח בהצבת עיקרון, אחר כך הוא מתחיל להסביר את הפסקה על פי העיקרון. אז כותב הרב על בפי זין, גדול שימושה תורתם מלוא את המשפט הזה: אין השלבות הבאה מידיעת התורה נגמרת באדם, אני חושב שהפעולה נגמרת, הכוונה פועלת באדם, כי אם שיחקק בלבבו גודל ערכה ורוממות כבודה. על כן כתבו התוספות בריש מגילה: דכבוד תורה דיחיד חמור אפילו מתלמוד תורה דרבים. כבוד תורה יותר חשוב מתלמוד תורה, ואפילו כבוד תורה דיחיד יותר חשוב מתלמוד תורה דרבים, כי כבוד תורה זה היחס לתורה, וכשהיחס לתורה הוא לא מלא ברוממות ובהרצה ובהערכה, מה זה חשוב בדיעת הפרטים? הפרטים לא פועלים את פעולתם. הכבוד הנודע בלב התורה, בעצם מה זה הכבוד? זה מין ידיעה שלמה שהיא מצורפת לכל הידיעות ומאתרת אותם. נחזור רגע לפסקה שלנו. לכן אומר פה הרב שבוודאי מועיל לו מאוד שיש לו רב סמוך לו, אבל כל התועלת הזאת לא תצליח לצאת אל הפועל אלא אם כן מצורף לה הכבוד והדר היעוט להרגיש על איש מעלה, וזה בכלל חובת כבוד התורה וכבוד תלמידי חמים. ואם הסמיכות של הרב גורם לו שיתמעט אצלו כבוד התורה, עדיף שיהיה רחוק מהרב ויעלה עליו הרגל בעת חג ומועד או בשעה מיוחדת, ואז אולי יהיה לו פחות ידיעת הפרטים, אבל מה שהוא יקבל מהרב באותם עיתים מיוחדות שבהם הוא נפגש איתו באופן איכותי, יהיה שווה 10 מונים מכל ההפסד הפרטי שמפסיד. וכך מפרש הרב את הגמרא: אם כיף לרבי, כלומר נשמרת בקרבו חרדת הקודש ויראת הרוממות וכבוד התורה וכבוד תלמיד חכם, למרות שהוא פוגש את רבו לעתים קרובות והוא זמין לו מתי שהוא רוצה, ודאי שזה אידיאלי, אז ודאי שידעו במקום רבו. אבל אם לא כיף, כלומר האם מציאות שהוא דר במקום רבו היא עצמה גורמת שידהה בקרבו וישחק בקרבו היחס של כבוד התורה, עדיף שיתרחק ממנו, וההפסד שהוא מפסיד בפרטים הוא ירוויח בכלל, כי לעולם הכלל הוא מכריע יותר מאשר הפרטים, והוא המקור לכל הפרטים כולם. ופה כותב ומביא פה את המקורות האלה, כמו שהרמב״ם מסביר ככה, שזה הסיבה שאסור להיכנס בתומה לבית המקדש, הרב סעדיה גאון שטוען שתקנת עזרה לתפילה לבעלי קריין כדי שאנשים לא יוכלו להתפלל בכל עת ובכל זמן, ושום יתן להם יחס של הרגשה שתפילה זה משהו מיוחד שצריך לבוא אליו עם טהרה ומיוחדות, ואז טוב מעט בכוונה מהרבה שלא בכוונה, שזה אותו יסוד, מעט בכוונה, כלומר זה פחות מבחינה כמותית, אבל האיכות היא לאין ארוך יותר חשובה מהכמות. על כן בדקאיף, אף על פי שיפול בכל זאת בטבע קצת מציור הכבוד על ידי התמידות, עולה יתרון הדיעה הפרטית שלו בכל דרכיו. מעניין, הרב לא אומר שאפשר יהיה תדיר ולשמור את אותה, את אותו חרדת קודש, אבל אם כיף לה, אז הרב אומר ההפסד המועט שבכל זאת יבוא על ידי שהוא תדיר לו, כי מתדירות בא הפסד מסוים, לא יעזור שום דבר, ואדם מתרגל והוא לא יכול בכל רגע בכל רגע לייצר את אותה חרדות קודש שהוא יכול לייצר אילו זה היה בא רק לעתים מזומנות, אבל אם באופן יסודי כיף לה, לומר, יש בו את העמדה היסודי של כבוד תורה וכבוד תלמיד חכם בקייפלה, אז למרות ההפסד בעניין של התדירות, על ידי זה שהוא מרוויח את ידיעת כל הפרטים, זה שווה. אבל בדלא קייפלה, עליו להשתדל להסיר את הסיבה למה אינו קייף, ומנה שנתחלשה אצלו הרגשת שיעור הכבוד והרוממות, על כן לא ידעו מקום רבו, כדי שראיית הפרקים הבלתי תכופים תהיה בירת הכבוד כראוי, ויפעלו עליו דבריו את התועלת הרצויה, ואף על פי שיהיה פחות פעמים, אבל ככה דווקא זה יפעל את התועלת הרצויה. כן, למדנו פה יסוד מאוד בסיסי בחיי הציבוריות הישראלית. הרב כותב את זה באין ספור מקומות, על המרכזיות של כבוד תלמיד חכם. יש סיפור מפורסם על הרב צדיק, העדין, הרחמן, הרכות. פעם הם היו, זה כתוב בכל הספרים, אני גם מי ששמעתי את הרב סידה בסון שספר את הסיפור הזה, אבל זה כתוב בכל הספרים על הרב, אפילו כתוב שם שם השמות. הרב היה פעם באיזשהו מקום של נפש, והיה שם אשתי דרך כזאת, היה שם תמיד חכם חשוב, והיה חיוב, והלך להם כמו נימד אותה, לא שמה שתדע. אז בא לשם איזשהו מישהו, היה שם תמיד חכם, מלי הרב ונגיס, מלי השמון, לא זוכר, תמיד חכם גדול שהיה לו חיוב, רצה לבוא לפני התיבה. בא שם איזה בעלי בית, והתחיל לקרוא אשים, עזבו אותו, עזבו אותו, עזבו אותו, בוא אליי, בוא אליי, והוציא בכוח כמעט, וזהו, שכנע את האנשים שם לעזוב את אותו תלמיד חכם שנשאר בלי מניין, והוציא אותם הצידה, והרב עמד שם על זה, ניגש, ובנוחות כולם נתן סטירת לחי לבעל הבית. ראה את הדבר הזה, אמר, כבוד תלמיד חכם אי אפשר לשתות, ניגש, נתן לאדם הזה סטירת לחי. שלושים שנה אחרי זה, כשהרב היה כבר רב ראשי, בתף רש פי משהו, הרב נסע לארצות הברית לסיור ביהדות ארצות הברית. יום אחד ניגש אליו אדם, הביא לו שעון יקר מתנה, ואומר, אני מבקש מהרב שיקבל את המתנה הזאת, אני חייב הרבה תודה לרב. הרב לא זוכר אותי, אני הייתי אותו אדם שזכה לקבל ממך סטירת לחי, ובזכות הסטירת לחי הזאת כל החיים שלי השתנו, ובניתי בקרבי יראת שמיים וכבוד תלמידי חכמים. אני ממש אסיר תודה לרב שהוא זיכה אותי בסטירת הלחי. נזכרתי לדבר הזה שהרב קם עם כל העדינות המופלגת שלו והסנגוריה וזה, הכבוד תלמיד חכם היה כמו אריה נלחם בכל מקום, גם באגרות שלי. יש כמה אגרות שהוא מוכיח ציבורים שלא מתייחסים קראו לתלמיד חכם שלי, המושבות, היו כמה תלמידי חכמים שלא מתייחסים עליהם, זה המורה הוראה, בסדר, תחזיק במושבה מישהו שיגיד אם העוף טרף או לא, מישהו שיהיה משגיח כשרות של היקב, אז היו מחזיקים את זה, והיה כמה מקומות שלא התייחסו כראוי. אבל דברות תקיפות ביותר על העניין. והסיבה היא שזה לא רק עניין אישי, כן, של יאמרו תלמידי חכמים מפרקסים זה לזה, הוא דואג באופן אישי על החבר שלו, שהוא תלמיד חכם, שיכבדו אותו כראוי חסי שלו. היכולת של העם היהודי להעמיד חיים יהודיים אמיתיים בציבור, בקהילה, אז זהו בנו. אם זה נחרב, אין שום אפשרות לעם ישראל להעמיד את החיים שהוא צריך להעמיד במטרה הזאת של עמך כולם צדיקים. טוב, מישהו אמר לי שאתם צריכים לאכול באחת, נכון? מה שיעור גם צריכים להסתיים באחת? אפשר לבקש שהם יתחילו ברבע לשתים עשרה? צריך לדבר עם הרב, נכון? מה?
צריך לדבר עם הרב לא רק, יש שאלה משיעור.
לא הבנתי?
היתרון של הזמרה איום עם הרב
שם את הרחצים, השיעורים של הרב, אבל שעה זה מיטה סדום. טוב, תן לי.